עכשיו ב-103 FM. ורדה חזיאל ז'קונט. 103 FM.
רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורחת שלנו המיוחדת והמפיקה מלי בנימינוב, על השידור אילי קונפלד ועל הדיגיטל רון שהין, והאורחת היא יעל פישבן. קודם כל נגיד חברתי, חברות מאוד מיוחדת, וכמובן את היית מורה בעבר, מחנכת, מורה להיסטוריה, נכון?
תנך.
מורה לתנך.
תנך וספרות.
תנך וספרות. ואז את עזבת את ההוראה, את היית עיתונאית ברחוב ראשי, אחר כך חדשות, אחר כך דבר, כל פעם שנסגר עיתונה, נסגר עיתון לך בפרצוף, והיום את עובדת דווקא בהסתדרות המורים. את עורכת עיתון של הסתדרות המורים הדתיים.
כבר יש יותר מ-20 שנה.
וואו, ואת חילונית?
ואני חילונית ממוצר, אני לא חובשת כובע ולא מעריכה שרבולים. אני מופיעה כאדם חילוני, אפילו במכנסיים.
אוקיי, אז בואי תראי, אני הזמנתי אותך בגלל, ולקח לי הרבה זמן להזמין אותך,
נכון.
כי אפשר להגיד שמבחינת חברות שלי, את בעיניי הייתה תקופה שזה היה הכי הכי הכי.
כנל, זה היה הדדי.
זה היה הדדי, ועם זאת גם רבנו הרבה.
כמו שעשות חברות טובות.
וגם, אחר כך נספר יותר מאוחר, שגם היה בינינו נתק, שנמשך 20 שנה. וואו. אבל בואו נתחיל, את יודעת מה, בהיכרות בינינו. איך אנשים מכירים?
דרך אנשים אחרים.
איך הם מוצאים חברים?
דרך חברים אחרים.
אז זהו. אז היה אירוע, ל"ג בעומר, חברה שהייתה לילדה, חברה אימא לילדה, הזמינה אותי עם ביתי, אלייך, אליכם, לאירוע ל"ג בעומר. ואז הילדים שלנו התחברו עד די כך שאני השארתי את הילדה שלי אצלך, הלכתי הביתה בידיה, ולמחרת את הבאת לי אותה.
החזרתי לך את הפיקדון.
החזרתי, ואת זוכרת איך ישבנו על כוס קפה באותה הזדמנות, ופתאום
נפתחו עולמות.
נכון, נפתחו עולמות. עכשיו, באותה תקופה, זה היה כמה חודשים לפני מלחמת יום כיפור.
נכון.
את רוצה להגיד לי משהו על התקופה הזאת בחיים שלך?
זו הייתה תקופה נורא קשה, הייתה תקופה שלפני יום כיפור, זו הייתה תקופת פריחה. זה לא הייתה תקופה קשה לפני יום כיפור, נחת עלינו. ויום כיפור עצמו, כל החוויה של יום כיפור הייתה חוויה קשה, קשה, קשה. לא רק ברמה שלנו כבני אדם יחידים, אלא ברמה של אומה שלמה. ואחר כך היו הספיחים של העניין הזה. תקופה ארוכה, אחי היה נהדר, בגדר נהדר, ובן של חבר טוב שלי, נתן, גם הוא היה נהדר, ואחר כך הסתבר שהוא היה גם נפטר, זאת אומרת נהרג, הוא נהרג בתעלה.
עכשיו, באותה תקופה, אני חיזרתי אחריך. את לא היית מתקשרת אליי. אני הייתי מתקשרת אלייך. אבל זה היה כאילו שאת לא מעוניינת בי. אבל בכל זאת, אני הבנתי שאת כן מעוניינת, כי אני הייתי באה אלייך, את גרת בווילה, היית נשואה, אמא לשלושה ילדים, עם מכונית, ואני באתי אלייך, בקושי באוטובוס, מדירתי הסחורה ועלובה, אבל תמיד בערב, את היית מחזירה אותי הביתה. את היית תורחת, לא חשוב באיזה שעה, להחזיר אותי הביתה.
בגלל הדרך. בגלל השיחות שניהלנו בדרך, ובגלל השיחות אחר כך שניהלנו אצלך בבית.
אז התחושה הייתה שאת כן מעוניינת, אבל כל העניין של מעוניינת ולא מעוניינת, היה אישו, תקופה ארוכה.
לא שאני זוכרת. לא שאני זוכרת, באמת לא. אני זוכרת את עצמי בתקופה ההיא, נכון, אמא לשלושה, נכון, וילה, נכון, כאילו עושר חומרי, אבל מרגישה לחודה. וכשהייתי באה אלייך לדירה, דירת שני החדרים עלובה, עם הספה השוקעת, ישבנו ושתינו שם את כוס הקפה הדלוחה, הדלוח שלך, הרגשתי שאת בן אדם משוחרר וחופשי, ובעצם ממרום וילתי קינאתי בך, בחיים הפתוחים והחופשיים שהיו לך.
נכון, אני זוכרת את זה. היינו עוד כמה חברות, כולכן נשואות, כולכן מסודרות, והרצתן אותי שאני קמתי ועזבתי את מסגרת נשואי, ואני עוד אמרתי לכן שזה לא חוכמה, זה קשה יותר לעזוב מחנה צופי משעמם, קל יותר לעזוב כשאת חיה חוויה פנימית של שואה, שזה מה שאני הייתי.
של דחיפות, של משהו שאת לא יכולה לעשות.
למרות שכמובן זה לא היה משהו אובייקטיבי, אבל זה היה משהו ביחסים. ואני ראיתי אתכן כשתולות על פלגי מים את החברות האחרות, ובעצם אין מספיק אנרגיה שתוציא אתכן ממסגרת
הניסיון. שתבעת אתכן. את מדברת שקל יותר להיות נבעטת מאשר להוציא את עצמך בכוח מאיזשהו מקום.
בייחוד שהוא נוח, בייחוד שיש שלושה ילדים, והייתה לך ילדה קטנה גם.
פיצית.
כן. עכשיו, תראי, את היית נורא מיוחדת בשבילי, ואני הייתי מיוחדת בשבילך. בואי נדבר על זה, ששתי נשים שנפגשות בתחילת 30 פלוס,
כן.
תחילת שנות ה-30, ויש איזה תחושה שאת מפרשת לי את העולם. את זוכרת את, את מה שהיה אז?
זאת הייתה החוויה שלך שאני מפרשת לך את העולם. החוויה שלי זה היה שאת מפרשת לי את העולם. אני בשביל עצמי באותה תקופה, אני לא ברורה. אני לא ברורה, אני לא יודעת עד היום כמה אני ברורה לעצמי, אבל אז הייתי לחלוטין ברורה ולא ברורה לגבי עצמי. וכשהייתי מדברת איתך, אצלך היה הכל שחור לבן, הכל מה שנכון, נכון, מה שאמת, אמת, לא היה בין אמיתות, לא היה בין שקרים. את, מה שאת רואה זה מה שיש.
נכון, אלה יהיו החיים שלי, ואני הייתי צריכה אותך, בגלל רומן שהיה, רומן לא טוב, שאני הייתי בו אז, שנות ה-30, תחילת שנות ה-30, רומן מחורבן, אני הייתי צריכה שאת תסבירי לי את המורכבות האנושית.
זה היה גבר נשוי, ש...
לא, אמנון.
לא, לא, לא.
לא.
גבר אחר, שלמרבה הבדיחה, אשתו הייתה מורה שלי לספרות בעבר.
זה קצת מצחיק.
כן.
הייתה לנו אגב עוד חברה משותפת
שהייתה... הייתה לנו עוד חברה, כן, היו החיבורים בינינו, היו החיבורים הצדדיים, היו די מעניינים, אחת החיבורים המעניינים, המצחיקים, אחד החיבורים המעניינים זה היה דליה.
דליה רביקוביץ' המשוררת, שגם הייתה מורה לספרות שלך.
דליה הייתה מורתי לספרות, כן, ונוצר בינינו איזשהו קשר כשהיא הייתה מורה שלי ואני הייתי תלמידה שלה, ואחרי זה הקשר הזה לא נמשך, אני יצאתי לחיי, היא יצאה לחייה, ואחר כך החיבור הבא, ההתחברות הבאה הייתה אצלך.
נכון, שזה גם, אוקיי, לא נוכל להיכנס כאן לתוך כל תעצומות הביוגרפיות השונות שלנו, אבל היה עוד דבר, שאנחנו חיברנו את כל החברים שלנו,
נכון.
עם כל החברים שלנו.
נכון.
אני פגשתי את כל החברים שלך, ואת פגשת את כל החברים שלי.
נכון.
וזה היה עוד סיבה למריבות.
נכון.
בגלל כל מיני אירועים שמצאו חן בעיניי ולא מצאו חן בעינייך, או ההפך. אבל העניין של להסביר לי את העולם, אני הייתי תלויה בך, באמת כמו שאת אמרת, אמת, שחור לבן, אני הייתי צריכה שתסבירי לי את המורכבות האנושית. ואת היית עושה את זה דרך עצמך.
נכון.
את היית מסבירה לי מי את, ודרכך אני הבנתי אנשים על ידי שאני במוחי לא הייתי מסוגלת להכיל אותם.
אני, קודם כל אני שמחה שתרמתי בעניין הזה, אבל את תרמת לי במקביל להכיר בחשיבות, לפעמים אולי המופרזת, של אמירת האמת. המשבר בנישואיי, בחיי נישואיי, אחרי 15 שנות נישואים, 3 ילדים, ילדה אחת מאוד קטנה, מתחיל בזה שאני מאירה את מי שהיה אקס בעלי, ואומרת לו, אני רוצה לספר לך את האמת.
מאירה אותו בלילה, את מתכוונת.
מאירה, מנערת אותו. ואומרת לו שאני רוצה לספר לו את האמת שחוויתי ב-15 שנות נישואה איתו. הוא בהתחלה כאילו מאוד היה, יכול היה לקבל את זה, להכיל את זה. אבל אחרי זה הביא בעצם לסיום חיי הנישואים. זאת אומרת, אמירת האמת, אם את רוצה, יועילה בעצם לפרק את התא המשפחתי.
אוקיי. היה גם עוד דבר, שאת היית איכשהו מבריזנית.
אדירה.
אדירה. כלומר, אירוע אחד ששתינו לא שוכחות, שאני קבעתי את הפגישה, אני הגעתי באוטובוס עם ילדתי לפינת הרחוב, שמשם את היית עם מכוניתך, אמורה לקחת אותי, כי זה היה חתיכת הליכה.
נכון.
ואני עמדתי, ועמדתי, ועמדתי, פשוט ברחוב, ואת לא הגעת.
אני כל כך זוכרת, אני זוכרת את הבכי שלך. לא של נטליה, אני שלך. את שברת את ליבי אז.
ואני זוכרת שאת אמרת לי, שקרה לך שאת גם איחרת, או לא הגעת, לאיזה אירוע חשוב של בנך. כלומר, שזה לא אישי, שזה לא שאת מזלזלת בי. זה היה אז ככה. ויום אחד, אגב, אני החלטתי לחנך אותך, אני החלטתי להניש אותך, אני קבעתי איתך פגישה, ואני החלטתי בליבי, שאת לא תגיעי בזמן, אני הולכת. ואת תגיעי לדלת סגורה. אני אעשה לך את הטראומה שאת עושה לי. אני לא יודעת אם זה חינך אותך.
לא, אני לא יודעת איפה עוד זה נגמר. איפה באיזשהו שלב של חיי, אני עדיין לא, אני מפשפשת בזיכרונותיי, ואני לא יודעת איפה זה נגמר, אבל באיזשהו שלב, אני נעשיתי מקדימנית כרונית.
וואו.
ממש מקדים, אני באה תמיד לפגישות, אני מתביישת כבר, לבוא לפגישות 20 דקות קודם, חצי שעה.
נעשית כמוני.
אני מתביישת בזה, כי אני... זה נראה כאילו שאני תמיד אהיה הצד היותר מעוניין, כי אני תמיד באה קודם.
אוקיי, בואי נעבור עכשיו לעוד שלב, שוב, של קונפליקט בינינו. והפעם זה הקונפליקט לגבי חייך. אחרי שאת היית אישה פנויה, את התיידדת, התיידדות זוגית, אינטנסיבית, אני לא יודעת אם אפשר להגיד את שמו,
את יכולה, הוא כיוון שהוא כבר בעולם אחר.
אוקיי, התיידדת עם רפי,
כן.
והוא הציע לך נישואין.
הוא רצה להינשא, כן, הוא רצה להתחתן איתי, כן.
ואז מה קרה?
ואז אמרתי לו, בוא ננסה קודם. קודם כל, הייתה התנגדות מקיר אל קיר לזיווג הזה. הילדים מאוד אהבו אותו. כל השלישייה. אמא שלי אמרה לי את המשפט הבא, ש... לא, אני לא זוכר את המשפט, אבל היא אמרה לי איזה משפט מחץ כזה, ש... שאני נורא אזהר לנפשי, קל להתחתן, קשה להתגרש, וכל מיני אמרות מהסוג הזה.
זה מילא אמא שלך, אבל אני...
והדבר הכי, הכי, הכי מתנגד, שהיה בין חבריי, זה התעת.
אני התחרפנתי.
מנית אחת לאחת, למה אנחנו ממש לא מתאימים, שעולם אחר, דימויים אחרים, מוטיבציות אחרות, כל מה שרק רצית.
אני השתגעתי מהרעיון שאת תתחתני איתו. זה שיגע אותי, ואני כל כך... זה...
אבל למה? מה בעצם, מה אז כל כך קומם אותך?
המחשבה שאת הולכת, את אחרי שעברת את כל מה שעברת, את כל ייסורי הפרידה, ובכלל ייסורים נפשיים, ואת הולכת עם בן אדם שהוא כל כך טמבל, מבחינתי...
אבל אולי זה היה חינו בעיניי.
זה היה
חינו בעיניי.
ואני הייתי בטוחה שאת תברכי בכך, שלא כך הדבר.
מה שלא את ידעת, ואז באותו רגע, באותה נקודת זמן, וגם אני לא ידעתי, זה לא, שר חינו לא בגלל שהוא היה טמבל. שר חינו בעיניי, אבל זה סיפור ממש 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 דרמטי. ספרי את חלקך, אני אספר את
חלקי. אני אספר את חלקי. אני אספר את חלקי. הגיע אליי מידע שבח...
לא, לא, רגע, רגע, רגע. קודם, לפני המידע. סיכמתי איתו שאנחנו עוברים לירושלים לשנת ניסיון. הסבלים גמרו לפרק את ה...
כי קודם גרת בפתח תקווה.
גרתי בפתח תקווה, ועברתי עם הילדות...
ירושלים.
לירושלים. ברגע שהסבלים גמרו לפרוק את חפציי בדירה החדשה, ידעתי שעשיתי טעות. ידעתי את זה, אבל בעוצמה אדירה. עכשיו, איך אני יכולה להגיד להם? תעלו בחדרה, תעלו בחזרה את החפצים, הדירה בפתח תקווה כבר הייתה מוזכרת.
ואת לא אמרת לי את זה.
לא אמרתי לך בכלל את זה. מה אני אגיד לך? אני אגיד לך דבר כזה, חכי.
כן.
ואז מתחילה שנה די מיוסרת שם. די מיוסרת. ואז אני, היה בינינו הסכם קודם. שאם את תראי שאני מתחבטת, אני אמרתי לך, שאם את תראי שאני מתחבטת, את תבואי ותעזרי לי, או תשוחחי איתי. ועכשיו חלקך.
עכשיו זה חלקי. קודם כל, כמובן, אני חייבת להגיד שהמעבר לך לירושלים עם הבחור הזה, כמובן, רגשית נורא הרחיק אותי, כי כאילו, טוב. ואז הייתי באה לבקר אותך בכל זאת, בבית שלך עם רפי, ויום אחד, אתם יודעים, תמיד היינו מנהלים שיחות. מה לי, תשמעי גם את. מה תשים, תדעי, שאת נבגדת על ידי בן זוגך? להגיד או לא להגיד?
בן זוגה של חברתך.
בן זוגה של חברתך, כמובן. בן זוגך של... בן זוג... היה, אני עשיתי על זה משאלים בכיתות שאני לימדתי. להגיד או לא להגיד? והרבה אמרו לא להגיד. אל תתערבי בחיים האישיים של חברה שלך. טוב.
ומה אני אמרתי לך?
אז זהו, אז מה שקרה, שנודע לי, נודעו לי הדברים, וממקור...
מה נודע לך?
אוקיי, נודע לי, הפרטים עצמם, זה כבר היה לפני הרבה שנים, אבל נודע לי בפירוש, בפירוש, שבן זוגך, שאיתו אתה עברת לגור בירושלים, בוגד בך, מנהל מערכת יחסים מקבילה.
מקבילה.
לא סתם סטוץ, מנהל מערכת יחסים מקבילה. ואז אני באתי אליך עם הקונפליקט הרגיל של אני אעשה את זה בשבילה, או אני לא אעשה את זה בשבילה. ואז אני כולי רועדת מבפנים, ואני יודעת גם שזה סוג של התערבות נורא פולשנית להגיד דבר כזה. ואז אני אמרתי, אז שאלתי אותך, תגידי, מה את רוצה? ואז את אמרת לי, אני סובלת, לא טוב לי, אני צריכה משהו שיגרור אותי החוצה, שיגרור אותי מהיחסים האלה. אז אמרתי, טוב, אז הנה האינפורמציה. זהו.
אוקיי, מה שהיה קודם לבואך אליי, באותו יום שבאת אליי, היו חודשים שלמים של חשדות, שזה דבר מחריד בפני עצמו. וחודשים שלמים של חשדות, שאני יודעת שהוא לא נאמן לי, אני מרגישה, אני רואה, אין דברים, אם את לא מטומטמת, אז את חשה בדברים. הנה הוא מסיים את העבודה, אומר לי שהוא מסיים את העבודה בשמונה, אני מצלצלת בשבע, משרד ריק, אין אף אחד. או כל מיני דברים מהסוג הזה, והוא מכחיש. ופעם אמרתי לו, שגם אם אני אתפוס אותך עם מישהי במיטה, עירומים לגמרי, אתה תכחיש. הוא היה מכחישן, הכחיש בלעת. ובכל זאת, שהוא מכחיש ככה, ואולי זה רק חשד, אולי אני רק פרנואידית, אולי אני חסרת ביטחון בעצמי כאישה, אולי...
ואת כל זה את לא מספרת לי.
לא מספרת לך.
את מסתירה ממני. ולכן כשאני באה אלייך, אני רועדת, כי אני לא שלמה עם התפיסה שאני צריכה היום, לא יודעת, לחשוף מה שאת לא חשפת. אז אני שאלתי אותך, תגידי, מה את רוצה? איך את רוצה שאני אעזור לך בחיים? עם רבי. ואת אמרת, את אמרת, תתני לי בעיטה בתחת. זה מה שאת אמרת.
נכון.
אוקיי, אז אני גיליתי לך את הכל.
נתת את הבעיטה.
נתתי לך את הבעיטה, וזה מה שגמר.
בדפיניטלי, לא סתם גמר. כמובן שבסוף השנה אנחנו נפרדנו, סוף שנת הסחירות שלה התפנתה הדירה, אני עוד עזבתי את הדירה שלי בירושלים, יחד עם הילדות, הרבה קודם לכן, והחלטתי לעזוב גם בהפתעה, זאת אומרת עם קצת נקמה, הוא היה אז בחוץ לארץ באיזה שליחות, אני רוקנתי את הדירה, לא אמרתי לו מילה, גר איתנו גם בן שלו, החזרתי את הבן שלו לאשתו הקודמת, וחזרתי לפתח תקווה. והוא בא, וכל כך נהניתי לחשוב על הרגע הזה, שבו הוא פותח את הדלת, והדירה ריקה. וכמובן, הוא התנצל, אבל זה כבר היה ברור לגמרי שאנחנו לא נהיה ביחד, never, never, never again.
יחד עם זאת, נצברו בינינו משקעים. אלה היו משקעים כנראה בגלל המון אי-הבנות בינינו.
נכון.
היו בינינו המון כעסים.
נכון.
איכשהו שוחחנו, נפלנו זו על זרועותיה של זו, וזהו.
אני הרגשתי אז, בואי אני אגיד לך, אתם כבר עברתם לגור ביחד, קודם כל בתקופה של הרומן שלך עם אמנון.
כן, הגיע הרומן שלי עם אמנון.
הגיע הרומן שלך עם אמנון, והכעסים והכל התפוגג, את היית במצוקה נוראית, ואת באמת היית צריכה אותי, אני יודעת שהיית צריכה אותי.
אני הייתי צריכה אותך, עכשיו נעבור לסיפור, כשנפרדתי מאמנון, או שאמנון נפרד ממני, הוא נפרד ממני. אני הייתי צריכה אותך. אני הייתי באה אלייך בתור מנבט העתידות.
קודם כל, מפני שאני ידעתי שהוא לא נפרד ממך באמת.
אבל זה את ידעת.
ידעתי בידיעה ברורה שהוא לא נפרד ממך באמת. למה? כי כשנפרדים באמת, יש הרבה חוטים שנקראים. את יודעת, הרבה לפני שמתרחשת הפרדה עצמה, יש חוטים שנקראים. והחוטים שנקראים לא היו בינך לבין אמנון. כשהייתם ביחד, הייתם אפילו מגוחכים כמה שהייתם ביחד. לפעמים עד גיחוך, כמו טיפש עשרה.
מושי כזה, מושי כאלה.
קראתם זה לזה בכל מיני שמות חיבה, שקוראים רק ילדים בגיל 16.
נניח, כן. עד היום ככה, כן.
לא התבגרתם.
זה היה מושי. ונפרדנו.
ולכן אמרתי לך שזה לא פרדה.
ואת, את היית... העוגן שלי. את היית העוגן שלי עד די כך, שאני זוכרת את עצמי תלויה בך, זקוקה לפגישות איתך. אני ממש הייתי תלויה בך, וזה דווקא לא התאים, למה? כי אז את התחלת לעבוד. אני לא זוכרת אם זה היה רחוב ראשי או חדשות.
לא, זה היה כבר, אני חושב שכבר זה היה בדבר.
אני זוכרת אותך במשהו מאוד רענן, שנת 84.
אז זה תחילת עבודתי בחדשות, כן.
את היית נלהבת, את היית עיתונאית, את התאבדת על המקצוע.
כן.
את התאבדת על המקצוע.
ואני עזבתי משרה של פיקוח במשרד החינוך. כי רציתי עיתונות, רציתי חופש. זה לא היה מספיק שאני התגרשתי. תחושת החופש לא באה על סיפוקה בעבודה פקידותית במשרד החינוך, ואני עזבתי את משרד החינוך, והתחלתי לעבוד בעיתונות, בעיתון רחוב ראשי, שנסגר על הפרצוף שלי 9 חודשים אחרי שהוא נפתח. והיו כמה חודשים שחזרתי לעבוד בחינוך, ואחר כך נפתח רחוב ראשי.
חדשות.
נפתח חדשות, הייתי בחודשים של ההכנה של חדשות, ובאמת נסחפתי.
זה היה עיתון צעיר, מלא אנרגיות.
נכון.
ואת היית נורא נורא עסוקה, ואני הייתי נורא זקוקה לך. אז זה היה מצב שבו, אני זוכרת שאני הייתי נוסעת אלייך, בקיצור, וגם את היית מעורבת בתהליך בינינו. מהבית שלך אני צלצלתי אליו, אני לא יודעת, את היית שם בכל העניין של הפרידה הזאת בינינו, הפעם מדובר באמת הפרידה מאהבת חיי, ואת כאילו ידעתי שאת אומרת לי את הדברים הנכונים, ואני זוכרת שאני אומרת לך, טוב, אז נחזור או לא נחזור, אז היית אומרת לי 50-50, למה? כי בכל זאת, הגורל, החיים הזה, ואולי כאן יעל פישבן שהסברת לי את העולם על המורכבות שלו, אולי אנחנו כאן צריכות לצאת לרגע להפסקה כדי להגיע לנתק העצום הטוטלי שהיה בינינו 20 שנה. ואוקיי, הפסקונת. אוקיי, חזרנו לשיחה עם יעל פישבן, חברתי. בואי נגיע לתקופה. תראי, היו לנו מריבות, אבל תמיד כאילו הסברנו, כאילו הצלחנו להסביר דברים ולתקן דברים, עד שיום אחד בעצם זה היה ביוזנתך, את התנתקת ממני. בוא נדבר על הנתק הזה.
את יודעת, רק בשיחה המקדימה למפגש הזה פה ברדיו, התחילו דברים קצת להתגבש מבחינה כרונולוגית, איך הדברים קרו.
כן.
והנתק ביני לבינך קרה כבר באמת בתקופה מאוחרת יותר לחיי. את התבססת לך בחיים מאוד מושרים עם אמנון. אני זוכרת שאני באה לדירה שלכם מטפסת, נושמת, מתנשפת מרוב סיגריות.
ארבע קומות בלי מעלית, כן.
ואת שומרת עליו, והוא שומר עלייך, ואתם ממשיכים לקרוא בשמות חיבה אינפנטילים זה לזו. ואני הייתי בתקופה מאוד קשה של חיי. זה דבר אחרי דבר, דבר אחרי דבר קרה. נתחיל בזה, אולי נתחיל במה שהיה מוקדם יותר, במעבר בין חדשות, עזבתי את חדשות, והלכתי לעבוד בדבר, שנראה היה העיתון הכי בטוח בעולם שישרד, שקם, היה, הוקם
נצחי.
לפני, נצחי, הוקם לפני קום המדינה, ודאי הוא יחזיק מעמד הרבה אחריה, בינתיים קרו המון המון תהפוכות, ודבר נסגר. במעבר בין חדשות לדבר, אני כתבתי את הספר ילדה רעה. וכתבתי אותו על ילדותי, באיזושהי נימה, חצי מבודחת, חצי מצחיקה, אבל על דברים מאוד מאוד לא מצחיקים שהיו. וכתבתי אותו בדיאמל. את חשבת שאני כתבת מארץ הכתבות.
כן, אני חייבת רק להגיד. אני חשבתי שאת מוכשרת באופן אדיר. את גם נתת לי לקרוא יומנים שלך. והיומנים שלך, אני הרגשתי רגשי נחיתות בפנים. אני חשבתי שאת כותבת מדהים. גם התכתבנו המון, ותמיד חשבתי שאת סופרת, ואת סופרת גדולה, ואת צריכה לכתוב ספר גדול. אוקיי.
ובמקום זה, כתבתי ספר קטן, לילדים קטנים, לספר שעל ילדות חוויותיי כילדה מוכה. ואת קראת את הספר, אבל אני לא ידעתי שקראת את הספר. הספר נכתב, הוא נקרא, והתקבל להוצאה, בהוצאת כתר. והיו כל מיני תהליכים של, שבהוצאה, אני לא ידעתי למה, אבל אני רציתי גם שישלמו לי דמי קדימה. אמרתי, מה, אני סבלתי כל כך הרבה.
זה היה קטע, כל העניין שלי, ישלמו דמי קדימה, נכון.
היה לי ממש אישו, סבלתי כל כך הרבה שנים, אני רוצה, בלי קשר לכמה מהדורות, אם יצאו מהדורות, אם הוא יקרה, אני רוצה לקבל $1,000 או $1,000, אני לא זוכרת כמה זה היה, וקטר לא רצו לשלם לי. ולהפתעתי, דווקא ספריית פועלים, שהייתה ספרייה יותר ענייה, איש כן שילמה לי. וייר את הספר, אוי שאני לא טובה בשמות, לא חשובה, גם האיורים של ספריית פועלים היו איורים מקסימים, נפלאים, ואני הסכמתי שספריית פועלים, והספר יצא, והחיים נמשכו, והחיים שלי ממש הלכו מדחי לדחי. דבר נסגר, אני כמה שנים, ארבע שנים, אני עבדתי באגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, הוצאתי להם עיתון, הייתי מאוד מעורבת באגודה, ואחרי זה התחלתי לעבוד בהסתדרות המורים. אבל עוד לפני כן, עוד כשכתר היה פעיל, ואני באה אלייך, את כבר לא משענת שלי, את כבר לא, עולמך כל כך שונה מהעולם שלי, את פתאום מתברגנת,
נכון.
את פתאום, ולא רק זה, לא, זה עוד היה לפני שנעשית כוכב עליון.
נכון, זה היה לפני שנעשיתי כוכב עליון.
עוד לפני, אבל את התברגנת בצורה מבורגנת לגמרי, ואני, במקביל לתקופה הזאת, היה גם...
את יודעת מה? את רוצה לספר אולי, להכניס את זה כאינסרט קטן, על מות אחיך.
או, שזה גם. נתחיל בסדרה, ברצף הלא נחמד, מות אחי.
ככה, אז קודם כל אני אספר על הפשע שלי.
אוקיי.
השבעה היה בכנרת.
נכון.
עכשיו, לקום ולנסוע לקיבוץ כנרת, לוורדה מתל אביב, זה לא היה דבר בלתי אפשרי. אבל הנה, זה ורדה בת 41, שנת 81. לא היה לי שכל. אני חשבתי, מי צריך אותי שם? בשביל מה לבוא? אני אהיה סתם עוד בן אדם מיותר. ולך, זה נורא הפריע שאני לא באתי. זה היה, הנה, זה דוגמה למשהו שאני לא הבנתי כמה זה חשוב לתת לך את התמיכה. לא הבנתי. וגם היה איזה סיפור שהוא גם קשור לכסף.
זה סיפרתי לך אחר כך.
כן.
זה גם ידעתי אחר כך. היה סיפור מדהים עם אחרי שמת אחי, נפתחה צוואה של אמי. ומסתבר שבצוואתה אמי ציוותה את כל אשר לה לאחי. והיא כתבה במפורש בצוואה שלה, לביתי, לבנותיי יעל ושרה, אני מצווה 10 שקלים או משהו כזה, או חפץ בשווי של 10 שקלים לכל אחת, יען כי יש להן מי שלהן או משהו כזה. זה היה מעליב. עכשיו זה היה...
ובינתיים אחיך מת?
ואז אלת הגורל או אל הגורל, אני לא יודעת מי יושב שם בתפקיד, מחייך חיוך ענק ולוקח מאחי את החיים. ואז אמי בחיים לא יכולה לחזור בה מהצבא. זאת אומרת, היא חיה אחריו. והצבא שלה נשארת מוקפת לה לפני מותו. ואז כל אשר לה עובר לקלטה. לגיסתי.
הלא אהובה במיוחד.
הלא אהובה במיוחד. ואמי נשארת תלויה... תלויה גם כלכלית, גם נפשית, בשתי בנותיה שהיא ציוותה לכל אחת מהן 10 שקלים בלבד. זה היה, זה לא היה משבר נורא גדול. היה משבר גדול בזה שאחי מת. בכל זאת, זה נתח מחיי. אמי לא עריכה ימים אחרי זה הרבה. היא מת, כמה שנים אחריו היא מתה. בינתיים הבן שלי התחתן, זה היה עוד לפני שאלישבע התחתנה, הבן התחתן, הוא נסע עם, חבר, עם אשתו לחוץ לארץ, נולדה לשמה מיטל, חזרו לארץ, ואז נולדה לו, כאן הדבר הכאוב, נולדה לו בת מקסימה, יפהפייה, יפת תואר, והייתה בת שנה, שנתיים, אליאב אז אמר, לפי התסמינים שאת...
אליאב, חברנו המשותף, כן.
אמר שמשהו לא בסדר, משהו לא בסדר ומשהו רציני. ואכן היה משהו לא בסדר ומשהו רציני. היא סבלה מאיזה תסמונת מאוד מאוד נדירה.
של... מחלה יתומה, כמו שקוראים לזה.
מחלה יתומה.
מחלה שדרדרה אותה.
עכשיו... היא הייתה, כל דבר שהיה בו רצף של קווים, פסים, נקודות, קוביות, כל מה שאת רוצה, טריסים למשל, היה גורם לה לפרקוס. ופרקוסים מאוד מאוד קשים, שקשה היה להוציא אותם מהפרקוסים האלה. היינו צריכים להיות על ידה 24 שעות ביממה, כדי שהיא לא תבחין למשל מה שאת רואה כאן תווים. אם הייתה מסתכלת על תווים, היא הייתה מקבלת פרקוס. אנחנו כולנו הסתובבנו סביב דניאל. והיא החזיקה מעמד הרבה שנים, לא כל כך הרבה שנים. היא מתה אחרי הבת מצווה שלה.
אבל זה היה שנים איומות.
שנים.
לא היו לכם חיים. וכאן...
לא להוריה, לא לאחותה הגדולה.
ולא לך.
לכל המשפחה.
לא לך כסבתא. אז את בתוך... האומללות הזאת, בתוך המצוקה הגדולה הזאת, את פוגשת אותי.
זורחת ופורחת.
זורחת ומתפקעת מאושר. כמו שאת אמרת, מתברגנת, קנינו דירה, קטנה אמנם, כמו שאת אמרת, 4 קומות וזה. הפער בינינו היה נוראי, ואת גם כעסת עליי על אירוע.
או שאת לא ידעת, והיום נודע לי שאת לא ידעת. באיזשהו שלב, חברה משותפת, שהיא זו שהביאה את הספר שלי לכתר, ואת היית אז קשורה, גם אמנון היה אז קשור לכתר.
נכון.
ואז היא סיפרה לי, את יודעת, שוורדה לא רצה שנוציא את הספר שלך? אני הייתי בהלם.
עכשיו, היא כמובן הגזימה, לא חשוב
איך היא אמרה. לא חשוב מה שהיא, אבל ככה היא אמרה.
אני זוכרת גם מה הייתה הטענה שלי כלפי הספר. אני אמרתי שזה רצף של אירועים שכל אחד דומה לשני, בעצם, באופן עקרוני, וחבל שאת מוציאה את זה ככה, כי אפשר היה להעשיר את זה יותר. מה גם שאני הייתי בטוחה שאת סופרת גדולה עם יכולות אדירות, ואני חשבתי שעוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע של ילדה רעה כזאת, שובבה, שמרביצים לה בסוף ותופסים אותה, והיא משחררת את התרנגולות, והיא כל מיני דברים רעים, נראה לי קטן עלייך. נכון, אני אמרתי, חבל, היא צריכה הייתה לעגל את זה, להוסיף לזה. איכשהו זה הגיע אלייך, כדבר נורא מגעיל, כמו דקירת סכין.
בדיוק. ואז... בדיוק, אז חוויתי את זה ככה. מה גם, שאומנם את ראית בי פוטנציאל, אבל היו לי קשיי כתיבה. זאת אומרת, אני כתבתי מיליון כתבות, מיליון ידיעות, מיליון רפורטז'ות, אני זכיתי להערכה מאוד גדולה בעבודתי, גם בחדשות וגם אחר כך בדבר, וגם במקומות אחרים אחר כך. אבל היו לי קשיי כתיבה, כתיבה אישית.
ספרותית, ספרותית.
תזבי ספרותית, אישית.
ואת כתבת אישית.
אני.
זה מה ששיגע אותי. את בטחת בי, ואת נתת לי את היומנים שלך. עכשיו היה כזה דבר, אני מוכן לספר את זה. דרך הכתיבה שלך, אני הייתי מתאהבת בך מחדש כל פעם. כל פעם מתאהבת. אבל בחיי היומיום, אנחנו היינו רבות. אז כאילו, אוקיי. אבל בואי, אנחנו חייבות להגיע לקטע החשוב. אוקיי, לא התאים לך. גם כעסת עליי, גם אורח החיים שלנו נעשה נורא רחוק, את במצוקה מאוד גדולה, מאוד דרמטית, החיים שלך לא חיים, ואני מאוד מאושרת, מתפקעת מאושר, רוצה לבוא אליך עם נכדתי, אומרת בואי תביא את נכדתך היותר בריאה.
לא יותר, בריאה לחלוטין.
מה?
בריאה לחלוטין.
בריאה לחלוטין, את לא עשית את זה, לא שמעתי ממך, הדבר האחרון ששמעתי ממך, שאת אומרת לרופא השיניים המשותף שלנו, שהוא גם חבר שלנו, אתה עוד חבר של ורדה המרשעת. זהו. זהו. אז 20 שנה היה בינינו נתק. עד שיום אחד.
עד שיום אחד, את מרימה טלפון, כאילו שזה אתה ירדת מכוכב אחר. ואת אומרת לי, אלא, את רוצה, את יכולה להסביר לי למה אנחנו לא חברות? כך שאלת שאלה תם.
זאת הייתה השאלה.
ואני לא ידעתי להגיד לך למה אנחנו לא חברות.
עוד אמרתי...
כי הכל, הכל נראה כל כך טיפשי, מה בסוף, מה?
זהו, כלומר...
היה עוד פעם, הייתה עוד פעם, ורדה, עכשיו אני הזכרת, שגם הפניתי לך עורף, ואת ניסית להושיט לי יד. כשנרצח גיסי.
כן, עוד דבר קרה לך, נרצח גיסך. הבעל של אחותך. פשוט נרצח. בא מישהו ונכנס למשרד שלו, משרד עורכי דין, והרג אותו.
נכון, ואז באתם, אני לא יודעת מה אמרתי לך, באתם ודווקא לנחם אותנו. והייתי נסתי אלייך.
זה אני לא זוכרת.
באתי ממנון.
כן. טוב, לא יתאים לך. לא יתאים לך באותה תקופה. ואת יודעת, אנחנו הרבה לומדים מזה. כי את, אני תמיד אמרתי, יעל היא החברה הכי חכמה והכי מעניינת. היו לי עוד חברות טובות, חכמות, שאף אחד לא תיעלב. אבל אני השתמשתי במאגרי החוכמה שלך. וטוב, אז אחרי... 20 שנה, ואגב זה משהו כאילו שזה קצת רדיו בערב שלוש השם. כי אני עמדתי להזמין חבר משותף שלנו, את עודד אביגדורי, שהוא מופיע. ושוב, אנחנו תמיד שיתפנו את החברים שלנו. עשינו המון בלילות. ועודד היה קשור אלייך.
נכון.
למרות שהוא היה חבר שלי. ואני הזמנתי אותו, ועצפת ועלית מול עיניי. אני פשוט צלצלתי אלייך כדי לשאול את אותה שאלה. למה אנחנו לא חברות? אחרי 20 שנה.
זו גדולתך, ורדה, את יודעת? זו גדולתך שידעת לדלג על 20 שנה בכלילות של עז. את יודעת, זה מופלא, לא?
תראי.
זה מופלא דווקא לנוכח סיפור משפחתך שלך, שהייתה שם, היה שם נתק והנתק עד מוות.
נכון. במשפחתי היו נתקים שנמשכו עד מוות. במשפחת הוריי, אני מתכוונת.
כן.
אבל את יודעת מה? אני חושבת שזה גרם לי להפנים את ההפך.
אני חושבת. זאת אומרת, אני חושבת שזאת, זה משם קיבלת אומץ.
זה לא היה, כלומר, עד, אני גם לא הבנתי, כי למה, היו לי זיכרונות, וכאן העניין, הרי אני כותבת יומנים, ואת כתובה ביומניי, וכל פעם שאני הצצתי ביומניי, אפילו בתכתובות בינינו, שישנו זו את זו, את כתבת לי, את מנצלת אנשים בשביל הצרכים הנרו-ספרותיים שלך, ואני כתבתי לך, אני אף פעם לא יודעת איזה מטבע משתמשים בארצך, אצלך, רובלים, קופקו, דולרים, אני לא יודעת
מי את?
איך להתמטבט איתך. ואנחנו נפגשנו נשים זקנות.
נכון.
וזה היה ברור שעכשיו היה לנו המון מה להשלים, המון פערים לחסות עליהם.
המון זיכרונות בינינו.
גם המון דברים שאת, זה נורא מעניין, כשאת, את הזכרת לי את טיול האימהות, שיום אחד לקחנו את האימהות שלנו לטיול, שתי נשים קשות, כמעט רעות.
כן, אני זוכרת שפרסנו, זה היה ממש בסביבות זיכרון יעקב, ועלינו על איזה גבעה, כמה שיכולנו להטפיס, לגרום לשתיים האלה לטפס, ופרסנו שמיכה, והכנו ציוד, ואכלנו. אכלנו מה שפעם אכלו בפיקניקים, ביצים קשות ומלפפונים ועגבניות. ואינשטיין היו אז כבר בשלב של בודדות מאוד.
כן. אז את הזכרת לי את זה, ואת הזכרת לי המון דברים על נעוריי, את היית באה לבית הוריי, כלומר, פתאום זה דברים שהיו פעם, וגם הדברים שהיה לנו להשלים, זו לזו, ואיכשהו זה נורא משמח.
כן, אני אגיד לך מה, יש משהו בחברות כזאת ותיקה, שחבל להחמיץ, כי חברים כאלה, הם עדים לחיים שלנו.
נכון.
אנחנו לא צריכים, הם פשוט עדים חיים לחיים שלנו. אז לך יש את העדות הכתובה.
נכון.
אבל אני עדה חיה.
וזה אחרת.
בהחלט.
כי אדם לא כותב כל שטות ביומנו. ואת זכרת, זכרת עליי, על איך הייתי, שזה אולי לא בדיוק אותו דבר. אוקיי, אז אני שמחה שאת באת, כי זה כאילו היה לי משהו לא סגור, שאת לא תבואי אליי, ואנחנו נשוחח על החברות שלנו בתוכנית, ועלייך, שאת כל כך מיוחדת.
תודה.
אז זהו, אני חושבת שעכשיו, אנחנו צריכים להגיד תודה, למלי בנימינוב, לאילי קונפלד, ולרון שהין, ולהגיד שוב תודה למאזינים, ותהיו איתנו, בבקשה. בשבוע הבא, ביי ביי.